אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו, אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום שלכם לקבל מידע על זכויות של חיילים, נושאים שמעניינים, חיילים, בני משפחותיהם, גם אם הם התגייסו וגם אם הם עוד לא חיילים וזה אוטוטו מגיע. ולאחרונה הגיעו לאוזניי שמועות לגבי כל מיני אתגרים וקשיים שעולים בגיוס של חיילים במסגרת גרעין צבר. ולכן החלטתי שאנחנו מעמקים בנושא הזה ומחדים לזה תוכנית. ולכן בתוכנית היום התארח באולפן אורח מכובד, אמיר לוי, שתכף נדבר איתו, ומרואיינת נוספת מארצות הברית, שבהחלט כדאי לכם לשמוע ולהקשיב לתובנות שלה. וכמו בכל תוכנית, נתחיל במספרי הטלפון שלנו, כדי שתיצרו איתנו קשר. אנחנו מאוד שמחים שאתם מתקשרים ומערבים את התחושות שלכם בתוכנית, ומעבירים לנו פידבקים. אז מספר הטלפון הוא 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213, ואנחנו נשמח לשמוע מכם. ולפני שניכנס לעובי הקורה, נשמע את השיר ארץ הצבר, שמדבר על כל מה שישראלי וצברי פה במדינה, ואז נתחיל.
לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
אז צהריים טובים לאמיר לוי, מנהל השיווק של גרעין צבר.
שלום הולי, תודה שהזמנת אותי.
תודה שבאת ביום גשום כזה. נתחיל בכך שתסביר למאזינים ולצופים מה זה גרעין צבר בשתי מילים.
אז בעצם גרעין צבר היא תוכנית שהוקמה על ידי תנועת הצופים, ובשיתוף משרד העלייה והקליטה והתנועה הקיבוצית, אנחנו מספקים לחיילים בודדים עולים, חשוב להדגיש חיילים בודדים עולים, אנחנו מספקים להם גם מגורים, אבל היותר חשוב מזה מערכת תמיכה מקיפה, החל מההכנה לגיוס, והרגע שהם הגיעו לפה, פתרון אתגרים בירוקרטיים פה בארץ.
מה זה אתגרים בירוקרטיים?
החל מתהליך העלייה ועד פתיחה של חשבון בנק, מתוכניות של מפעילים סלולריים וכולי, כל מה שהעולה החדש צריך ברגע שהוא מגיע לארץ. אנחנו גם נותנים להם לימודי עברית, הכנה פיזית ומנטלית לצבא, עזרה וקידום תהליכים בירוקרטיים מול הצבא. אם אנחנו מדברים על ילד ישראלי שמתחיל באמצע כיתה י' את התהליך של הצבא, לוקח לו בערך שנה וחצי, לחייל גרעין צבר 3.5 חודשים מהרגע שהוא מגיע לארץ.
זאת אומרת שאתם מעבירים את תהליך הבחינת הנתונים והבדיקות הרפואיות, אם יש צורך, הכל במקוצר, מה שנקרא.
הכל באופן מקוצר, גם בזכות השיתוף פעולה שלנו עם יחידת מיטב.
מיטב, למי שלא יודע, זה הבקום של פעם.
בדיוק, הבקום של פעם. זה בעצם מה שאנחנו נותנים. הדגש הוא על יצירת, אנחנו קוראים לזה גרעין צבר, כי החבר'ה גרים במסגרת של גרעינים.
שמה זה אומר, מסגרת של גרעין?
אנחנו פרוסים על פני כ-50 קיבוצים בארץ. כל קיבוץ גרים שם חבר'ה בין 18 ל-30 חבר'ה בקיבוץ, שכל קיבוץ מקבל את הרכז שלו מטעם הקיבוץ.
למעשה גרעין זו קבוצה, קבוצה שמשתכנת בקיבוץ.
הגרעין זה הקבוצה, או כמו שאנחנו מעדיפים, המשפחה.
אוקיי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על 30, נניח, בגרעין או בקבוצה כזאת, על כמה אנשים סך הכל אנחנו מדברים בשנה?
אנחנו מדברים על כ-400 חיילים בודדים חדשים שמצטרפים בשנה, וסך הכל אנחנו תומכים ב-1,200 חיילים, כ-1,200 חיילים.
הבנתי. זאת אומרת שיש קבוצות גדולות של מאות שמגיעים לפה.
נכון.
ואתה יודע להגיד מאלה שמגיעים כמה גם שורדים במרכאות או שלא במרכאות את כל התהליך, כולל שירות מלא?
מאלה שמגיעים לפה, הם כבר אחרי תהליך הסינון שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על כ-400 חיילים שמגיעים בשנה, למיונים, אנחנו, יש לומר שאנחנו תוכנית ממיינת, okay. מגיעים כ-800 משתתפים פוטנציאליים, ורק כ-400 בסופו של דבר מגיעים לארץ. אבל מתוך אלה שמגיעים, האחוזים מאוד גבוהים, באזור ה-90.
עכשיו, 90 אחוז.
90 אחוז שממש מסיימים שירות מלא. מבין אלו שסיימו שירות מלא, מחקרים שלנו הראו לנו ש-80 אחוז בוחרים להישאר ולגור בארץ, להשתכן פה. ומתוך ה-80, אנחנו מדברים על 30% מהמשפחות שלהם שהגיעו בעקבותם, שזה נתון די מדהים במספרים של משרד הקליטה.
אז אם אנחנו ברוח יום המעשים הטובים, אז זה סוג של מעשה טוב להביא לפה משפחות של ישראלים, או יש גם יהודים שהם לא ישראלים, שהמשפחה מעולם לא הייתה פה? יש קבוצות כאלה?
יש כאלה, יש כאלה. אנחנו גם הרבה עוסקים עם עולים מברית המועצות לשעבר.
הבנתי.
יש לא מעט כאלה, וגרעין צבר הוא בעצם המחבר.
כן. אז למעשה מה שאני מבינה מתוך דבריך זה שהשלב הראשוני של ההכנה שמתבצע בחול, הוא שלב קריטי, גם כי הוא מיון, וגם כי הוא די מנבא את היכולת אחר כך לשרוד את ה... את התהליך הזה של ההשתלבות פה בארץ ושל הגיוס.
נכון, חד משמעית. התהליך של ההכנה הוא בעצם מוודא שהבן אדם שקיבל את ההחלטה לעזוב הכל, לעזוב את המדינה ולעשות עלייה ולהתגייס, שזו באמת ההחלטה הנכונה שלו, זה דבר אחד.
כן.
שזו באמת ההחלטה הנכונה בשבילו. אנחנו יודעים שגיוס לצבא זה לא דבר קל, לא לישראלים שגדלו ונולדו פה, אז על אחת כמה וכמה לחיילים בודדים, ובעצם התהליך מיון וההכנה נועד לבחון בדיוק את הדבר הזה.
מה כולל בעצם תהליך המיון וההכנה? הכנה, כי למעשה, כמו שאמרת, יש פה אתגרים גם פיזיים וגם נפשיים, וכשאני אומרת נפשיים, אז אני מניחה שגם לי וגם לך מנקר בראש האירוע של אלכס ססקי, זיכרונו לברכה, החייל שנמצא ללא רוח חיים שבוע שעבר, ובאמת בהקשר הזה אני רוצה לשאול על ההכנה ועל ההתמקדות שלכם, אם יש, בהיבטים האלה של החוסן הנפשי.
אז אחד, יש לומר שאומנם זה לא מוריד כהוא זה מהטרגדיה, אבל אלכס ססקי הוא לא חייל של גרעין צבר. הוא הגיע לארץ עצמאית, ובעצם התגייס לצבא באופן עצמאי. ואני ככה זז באי נוחות בכיסא, משום שזה באמת נושא שמכביד על כל מי שעוסק בחיילים בודדים.
נכון.
גרעין צבר, בעצם תהליך ההכנה, הוא מתמקד בשאלה שהצגתי קודם. האם שירות צבאי במדינת ישראל זה באמת דבר שמתאים לי? זה בראש ובראשונה. אנחנו, כל המשתתפים שלנו עוברים מבחני אישיות, כדי לבדוק את ההתאמה שלהם. כל המבחן אישיות כזה נסרק על ידי הצוות החינוכי שלנו, ואם נדלקות איזשהם נורות אדומות אצלנו, אנחנו מעלים את זה למעלה. יש לנו עובדת סוציאלית שהיא חברת דירקטוריון שלנו, שממש סורקת ובוחנת כל פרופיל כזה. ואם אנחנו רואים שיש צורך לחקור יותר לעומק, אנחנו גם מפנים לפסיכולוגים, מבקשים חוות דעת, וגם לא מתביישים להגיד, אנחנו מצטערים,
סליחה,
אבל
מקומך לא איתנו.
זה לא מתאים.
אוקיי. זה יכול להיות לפעמים טוב להמשך.
משמעית.
עכשיו, כשאנחנו התחלנו, פתחת ואמרת שבעצם הקבוצה נותנת תמיכה בכל תחומי החיים. אני רוצה לשאול אותך על בטח מה שמטריד הרבה הורים. מגורים דיברנו, גרים בקיבוץ. מה לגבי תמיכה כלכלית? הרי בסופו של דבר חייל... חייל, הבן שלי שהתגייס בעוד שנה, בא הביתה בסוף שבוע. יש אוכל, יש דמי כיס, יש איזושהי מעטפת, שהיא גם נפשית, כמו שדיברנו, אבל גם כלכלית. ואני רוצה לשאול אותך, אני מניחה שההורים מעניין אותם העניין הכלכלי. כמה זה עולה לי? עולה?
אז תראי, בגרעין צבר אנחנו מדברים, זה תלוי מאיזה אזור הכנה אתה מגיע, אם מארצות הברית, מרוסיה, מישראל, אנחנו מדברים על עלות כמעט מצחיקה של, אני חושב הכי גבוה, $1,250 לשלוש שנים ושלושה חודשים.
אוקיי, זאת אומרת, זה הסכום שהם משלמים על כל השלוש שנים.
על כל השלוש שנים של מגורים בקיבוץ. Okay. עכשיו, איך זה מתאפשר? אחד, זה מתאפשר כי אנחנו מסובסדים גם על ידי מדינת ישראל, על ידי ממשלת ישראל, וגם על ידי תורמים פרטיים. אבל החייל, בסופו של דבר, החייל בקצה, בתוקף היותו גם עולה חדש וגם חייל בודד, מקבל סל קליטה, מקבל תוספת למשכורת הצבאית, מקבל תוספת דיור. אני אולי...
מקבל זכויות של חייל בודד למעשה.
כן, אני אולי אנפץ פה איזושהי מחשבה, אבל אין חיילים בודדים עניים. זאת אומרת, המשכורת שלהם מהצבא היא מוגדלת, המענקים שהם מקבלים מוגדלים, כבר מובן שזה לא משכורת לצאת ולחגוג איתה, אבל בהתנהלות כלכלית נכונה, לחלוטין אפשר לקיים אורח חיים סביר פלוס. בגרעין צבר, כמובן שהמגורים והמזון והיוטיליטיז, השירותים כמו וי-פיי וחשמל ומים, הם חלק מהחבילה. אז זה באמת היתרון.
איך מסתדרים עם המגורים בקיבוץ? זאת אומרת, אני מבינה שקודם כל הם מגיעים לארץ ו... מוצאים לעצמם, או אתם מוצאים להם קיבוץ שבו למעשה מתגוררת כל הקבוצה. ויש איזשהו פרק זמן, הליך של קליטה פה בארץ. נכון. ואחרי זה, באיזשהו שלב, גם מגיע שלב הגיוס. Mm-hmm. כאשר הוא יכול לגור בקיבוץ בדרום, ויכול לשרת בפיקוד צפון.
נכון.
אז נשאלת השאלה, עכשיו, יש הרבה חיילים ש... גרים בצפון ומשרתים בדרום או להפך. וכשאתה גם חייל בודד, אז כל המרחק הזה לא מקשה מעבר למה שהוא מקשה על חייל רגיל?
תראי, המגורים בקיבוץ, הם באמת, יש להם יתרונות וחסרונות, כמו כל אחד מאיתנו שבוחר לגור בעיר או בקיבוץ. כן, יש קושי בלהגיע מקיבוצים מסוימים לאזורים מסוימים בארץ, קושי של תחבורה ציבורית, וגם פה גרעין צבר עם הרכזים והמשפחות המערכות, שלא דיברנו עליהם במסגרת התמיכה, שכל חייל בודד מקבל, ממש נרתמים למאמץ, אם זה להקפיץ לצמתים או להקפיץ לבאר שבע, אם צריך. כן, יש אתגר של תחבורה ציבורית, לצערנו אתגר ארצי, לאו דווקא של חיילים בודדים.
נכון.
אנחנו משתדלים לפתור את זה נקודתית כמה שאפשר.
הבנתי. אני ארצה לשאול אותך שוב לגבי הקיבוצים. טענות ששמענו היו לגבי המתקנים. לגבי המתקנים שמאכלסים את החיילים. לעתים על דירות במצב לא תקין, ללא מיזוג. כשאני מבינה גם שיש... השתתפות של ההורים, כמו שאמרנו, בעלויות. השאלה אם יש לכם איזשהו פיקוח על הקיבוצים האלה, איזשהו שיח מולם, איזושהי סטנדרטיזציה לרמה, איך זה עובד?
אז בהנחיית משרד הקליטה, משרד העלייה והקליטה, יש ממש סטנדרטיזציה, כל חדר לדוגמה מחויב שיהיה לו מזגן, ואם אין גם מזגן וגם במקומות מסוימים חימום. יש מקומות וגרעינים שבאמת לא היה להם בשנים עברו, אבל עכשיו לחלוטין כחלק מהתנאים, מי שקיבוץ שרוצה לקבל גרעין צבר, ואנחנו מאמינים שזו זכות, חייב לעמוד בסטנדרטים מחמירים שלנו, של משרד הקליטה, וגם של התנועה הקיבוצית שהם שותפים מלאים. נכון, יש מגורים שצריך לשפץ, יש חדרים.
השאלה היא מי עומד איתם בקשר בנושא הזה לקיבוצים. כי הרי הקיבוצים זו זכות, אבל זכות שבו לא נהיה תמימים, הם מן הסתם מקבלים על זה תשלום.
נכון. אז מי שעומד איתם בקשר זה אחד תנועת הצופים. אנחנו מגיעים לכל קיבוץ לפני הקליטה. במידה וצריך לשפץ, משפצים לפני. קיבוץ לא יקבל גרעין צבר חדש אם הוא לא יעמוד בסטנדרטים שלנו, ואם במהלך השלוש שנים שחיילים נמצאים שם,
זאת השאלה.
קורה וצריך שיפוצים, אנחנו, הצוות החינוכי שלנו, מבקר בקיבוצים אחת לשבועיים, הרכזים, אנחנו עומדים איתם בקשר יומיומי, גם השותפים שלנו מהתנועה הקיבוצית, אנחנו לא משאירים מקלחות שסתומות, או חדרים שאין בהם מזגן, אנחנו מטפלים. זה חלק מה... so-called שירות שאנחנו נותנים, זה האחריות שלנו, לוודא שחייל בודד שמגיע הביתה, יהיה לו את התנאים המתאימים, אם זה מקלחת שבאמת עובדת, מזגן, וגם בדור של היום גם וי-פיי, זה דרישת סף.
לגמרי. אני ארצה לשאול אותך, הזכרת הרכזים. אני אשמח שתסביר קצת מה תפקידו של הרכז, ויותר חשוב ממה תפקידו, כי ככה נגעת קצת במה תפקידו, מה הכשרתו להיות רכז.
הרכזים הם, הם למעשה הנציגים מכל קיבוץ שמתפעלים את התוכנית בשטח. הרכזים אחראים על פתרון בעיות בירוקרטיות, מקטן ועד גדול. הם אחראים על, על מימוש התוכנית החינוכית שלנו בתהליך הקליטה לפני הגיוס. הכשרתם הם בני קיבוץ, הם מגיעים מתחומי החינוך השונים. המשרה גילאים נע מאזור ה-35 עד 65. הם מלווים על ידי הצוות החינוכי שלנו, של תנועת הצופים, באופן תמידי.
יש להם איזושהי הכשרה ספציפית שהם מקבלים אצלכם, איזשהם תכנים?
הם מקבלים אצלנו לפני פרק הקליטה, זאת אומרת לפני הקליטה של הגרעין, ובמהלך השנה יש לנו אחת לחודשיים לדעתי, ממש יום מרוכז, שמקבלים הכשרות בנושאים שונים, שכמובן קשורות לתפקיד שלהם, והם למעשה החוט המקשר בין החייל בשטח לבינינו, על מנת לדעת מה הצרכים, מה הקשיים, ואנחנו ביחד איתם מתפעלים את הכל.
אני רוצה לשאול אותך שאלה שככה, אני רואה שמאזינים, היא מטרידה אותם. נניח שיש רכז X בקיבוץ Y שפחות מתפקד. עכשיו, החיילים בגרעין, א', הם צעירים, ב', הם לא נמצאים, וגם כשהם נמצאים הם או עייפים או טרודים בדברים אחרים. איך יוצרים קשר? ההורים, אני מניחה. איך יוצר קשר הורה שנמצא בארצות הברית עם איתכם או עם איזשהו גורם רלוונטי להגיד דגל אדום, שימו לב, יש פה רכז שלא מתפקד או פחות מתפקד או...
היופי בגרעין צבר שאנחנו באמת פרוסים בשישה מוקדים בארצות הברית, אנחנו פרוסים באירופה, באוסטרליה וכמובן פה בישראל.
זאת אומרת שיש להם נקודה לפנות אליה בארצות הברית וההורים אמורים להכיר אותה.
הם אמורים להכיר כי שם הילדים שלהם עברו את תהליך ההכנה.
אוקיי.
ואיך שלא יהיה, אנחנו מתייחסים לכל פנייה שמגיעה באופן המלא, זאת אומרת להיכנס לאתר ולרשום לנו מייל, תוך 24 שעות המייל לקבל תגובה, אפילו בצורת להרים טלפון.
זאת אומרת שההורה בארצות הברית לא צריך לחפש את אותך כאן או מישהו מהאנשים כאן, הוא בעצם צריך לפנות לרכז שהוא מכיר בארצות הברית, שמולו היה כל תהליך ההכנה.
הנקודה הראשונה היא באמת פתרון בעיות מול מי שנמצא בשטח. זאת אומרת, אם בקיבוץ Y יש איזושהי בעיה, פונים לרכז של אותו קיבוץ. במידה והבעיה היא הרכז עצמו, אז באמת אפשר לפנות למנהל ההכנה, לרכז ההכנה במדינת המוצא, ומשם אנחנו מתחילים לגלגל את הפתרון.
הבנתי. אני רוצה שוב... להתייחס למקרה של אלכס אסקי, זיכרונו לברכה, שככה תורדת מנוחתי. ודיברנו על הניפוי בשלב ההכשרה, או ההכנה יותר נכון בחול. ואני רוצה לשאול אותך, הגענו לארץ, אני כבר מתקדמת בתהליך, ומה שהיה נראה מתאים בחול, היום בארץ, אתה יודע, לפעמים דברים מרחוק נראים אחרת מאשר מקרוב, ופתאום עולים קשיים, או אפילו לא בשלב של ההגעה לארץ, ממש בשלב הגיוס. עולים קשיים ויש התפתחויות שלא צפינו אותם. למי פונה אז החייל הבודד?
החייל הבודד תמיד מקבל
תמיכה. כמובן למפקדים שלו, אני שואלת.
אני מדבר על גורמים אזרחיים. כן, כן. מבחינת החייל, הרכז שאיתו, הרכז של הקיבוץ, תמיד זמין עבורו. המנהל מרחב מהצופים, שבעצם אחראי על הרכז, גם זמין עבורו ברמת טלפונים ווואטסאפים. הרבה פעמים אנחנו רואים חיילים בודדים שנעזרים במשפחות המערכות, שזה מקסים לראות משפחות מערכות שבאמת צפכו להיות אמא ואבא חילופיים. וחשוב גם לציין שאנחנו בקשר ישיר, כל רכז בקשר עם המפקדים של החיילים שנמצאים תחתיו, מרמת הסמל עד הממם, הממפי ואפילו המגדים.
מה לגבי, עוד פעם, בצבא יש את המפקדים, יש גם את מערך בריאות הנפש שאמור לתמוך בחייל. אני שואלת אם כשהוא מגיע הביתה והוא רוצה למשל לדבר עם פסיכולוג, האם יש אפשרות כזאת? כי אין אמא ואבא.
בוודאי, בוודאי. כל מי שיבקש עזרה, תינתן לו העזרה, וגם לפעמים לא צריך לבקש. לפעמים אנחנו...
כולל נפשית?
כן. חד משמעית.
התחלת לומר שאתם מאתרים.
אנחנו מאתרים את הבעיות בעזרת, שוב,
הרכזים.
הרכזים והעובדת הסוציאלית שמלווה אותנו, שהיא חלק מהדירקטוריון. ואם אנחנו מאתרים בעיה מסוימת, אנחנו מטפלים בה, גם כשהם כבר בפרק הצבאי.
אני מבינה ממכלול השיחה שלנו שהרכז הוא נקודה מאוד 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 רגישה, הוא צומת העצבים. עכשיו, כשיש לו 30 ילדים, בסופו של דבר הם ילדים, תחת אחריותו, זאת אחריות מאוד מאוד כבדה.
נכון, זאת אחריות מאוד מאוד כבדה, אבל הוא לא לבד. הוא לא לבד גם כי אנחנו דואגים להיות בשטח. בין אם זה בכל שבת שחברי הגרעין חוזרים, מתקיים מעגל שבת, שבו מספרים ומשתפים על החוויות של השבוע האחרון, מה היה קשה, שזה גם מדהים לראות, כי בעצם החבר'ה עוזרים אחד לשני.
כן.
אבל אנחנו גם נוכחים במעגלים האלה, אנחנו המלווים מטעם הצופים, נוכחים במעגלים האלה, אנחנו מבצעים סקרי שביעות רצון אנונימיים לפי קיבוצים באופן שוטף, חשוב לנו. ואנחנו גם מקיימים שיחות פרטיות, גם להרים טלפון לחייל באמצע שבוע, להגיד לו מה העניינים, הרבה זמן לא דיברנו, מה שלומך, בוא תספר לי קצת. לרוב אנחנו שומעים דברים מקסימים וזה באמת מחמם את הלב, אבל לעתים בעיות צפות ואנחנו פותרים אותם.
אוקיי. מה לגבי מקרים שבהם ניסינו לפתור, לא מסתדר? אני לא מדברת על מקרים שהוא כבר בשירות, ואז כמובן שההתעסקות היא יותר מול הצבא, זאת אומרת, האם הוא מפסיק את השירות, האם הוא נהדר משירות חלילה, או דברים כאלה.
תראי, כמובן שכל מקרה הוא לגופו, ובשביל לענות על זה באמת צריך לדעת את המקרה.
אני מדברת על המקרים שבהם בשנה, או בפרק הזמן של ההכנה לפני הגיוס, הבחור או הבחורה מחליטים, למרות הכל, לא מתאים לי. איך מתבצע התהליך של ההיפרדות, מה שנקרא?
תראי, זה, שוב, היתרונות של גרעין צבר זה שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם יחידת מיטב, עם הבקום. יש לנו מחלקה שנקראת מחלקת צבר, בפיקוד קצינה מדהימה שעוזרת לנו המון. ובאמת אנחנו לפעמים גם רואים במהלך פרק הקליטה שזה לא מתאים, שזה לא מסתדר, ואנחנו מוצאים את הפתרונות.
שמה הם?
זה יכול להיות פתרונות של שראינו שפתאום הגרעין לא מתאים, ואז אנחנו נפרדים כידידים.
שזה אומר שאותו בחור או בחורה חוזרים למאיפה שהם באו?
לעתים חוזרים, לעתים מתגייסים לתפקיד אורפי יותר, תפקיד יומיות, שלמשל בגרעין צבר זה משהו שכמעט ואין לנו.
אז זהו, זאת נקודה שפחות דיברנו עליה. מי שמתגייס במסגרת גרעין צבר, יש לו הגדרה של לאיזה תפקיד הוא יכול ללכת?
תראי, גרעין צבר, את כל תפקידי הצבא פתוחים בפני חיילי גרעין צבר, כאשר המכשול העיקרי הוא בעיקר הסיווג הביטחוני, שתלוי מאיזה מדינה הגעת וכו'. ההגדרה שלנו של חיילי גרעין צבר הוא שירות משמעותי. עכשיו, לכל אחד שירות משמעותי יכול להיות אחר.
משהו אחר, נכון.
אחד יכול להיות...
משמעותי זה סובייקטיבי.
נכון, אחד יכול להיות לוחם בצנחנים, השני יכול להיות לוחם מטכ"ל, והשלישי יכול להיות חייל ב-8200, שזה מבורך ומשמעותי לחלוטין. ככלל, אין אצלנו יומיות, משום שבאמת הקיבוצים נמצאים בפריפריה, צפון, דרום, וקשה מאוד לתכלל את עניין היומיות. זה גם משפיע לא טוב על הגרעין, שיש אחד שחוזר כל יום הביתה. אבל אם באמת חייל שכישוריו יוצאים מן הכלל ומתאים ליחידה 8200, גרעין צבר לא יעמוד בדרכו, אלא יחד עם הצבא ימצא את הפתרונות איך לאפשר לו גם להיות בגרעין וגם להיות לשרת בשירות המשמעותי עבורו. ויש לנו גם כאלה, אנחנו פותרים את זה עם תעלנות של צהל.
כן.
ובשיתוף עם יחידת מיטב.
אני רוצה לשאול אותך באשר ל סוגיה הזאת של כשזה לא מתאים, איך אני מתבצעת ההתחשבנות הכספית? כי הרי יש פה גם עניין כספי. הייתה לכם לצורך העניין התחשבות בהתחשבנות, והייתה אמירה ש... לא יודעת, יהיו 30 איש בקיבוץ הזה. ובסופו של דבר יש 29. יש איזושהי התחשבנות מול ההורים, איך זה עובד?
החיילים וההורים שלהם חותמים עוד לפני ההגעה לארץ על החוזה איתנו.
אוקיי.
החוזה אומר שבמהלך השנה הראשונה מיום גיוסם, הם מחויבים בתשלום לקיבוץ, okay. עבור, עבור המגורים, עבור האוכל וכו'.
שזה האלף ומשהו דולר שדיברנו האלף, עליהם, או שזה מאלף, מעבר?
זה אלף ומשהו שקל.
שקל,
אוקיי. שמגיע ל, רק למגורים. אוקיי. זאת אומרת, מתוך המשכורת הצבאית, הם מקבלים איזשהו מענק למגורים, אותו מענק עובר אוטומטית לקיבוצים.
אוקיי.
ואז מי שמבטל את החוזה כשנה אחרי, עד שנה אחרי, בעצם עדיין חייב להעביר את אותם תשלומים לקיבוץ.
הבנתי.
ההתחייבות היא לשנה. לאחר השנה, מי שבוחר לעזוב את הקיבוץ, מטעמים כאלה אחרים, לפעמים הם מצאו בן או בת זוג, או שפשוט פורסים כנפיים, שגם זה מבורך. אנחנו נפרדים ממש כידידים, עדיין הבחור או הבחורה מוזמנים להגיע לגרעין, ו-no hard feelings, מה שנקרא.
אוקיי, זאת אומרת שלמעשה בשנה הראשונה, אם אותו בן גרעין מחליט שהוא חוזר בו, אז יש עדיין את החיוב הכספי מדי חודש, אז זאת ההתחייבות הראשונית.
נכון, כי למעשה ההתחייבות היא להעביר ישירות מהצבא לקיבוץ. ואם הוא מחליט לפני תום השנה לעזוב, אז נוצר איזשהו וקום.
זאת ההתחייבות כלפי הקיבוץ למעשה.
כן, ואז באמת התשלומים ממשיכים לעבור לקיבוץ עד תום השנה.
הבנתי. אנחנו נעשה כאן אתנח תקלה, נשמע שיר שביקשת לשמוע של אריק איינשטיין, כמה טוב שבאת הביתה, באופן מפתיע. ומיד אחריו אנחנו נעלה את תמי על הקו ונציג אותה, ונצרף אותה לשיחה איתנו. אז עד שתמי תהיה איתנו, אני ארצה לשאול אותך אולי עוד שאלה אחת. הסקרים שדיברת עליהם, שנערכים, זה סקרים שנערכים מול הגורמים בארץ, זה סקרים שנערכים גם בחול, איך זה מתפלג?
זה סקרים שנערכים מול החיילי צבר, שנמצאים פה בארץ, על מנת לדעת מהם, ממה הם שבעי רצון, ממה פחות, מה הקשיים, במה ניתן לעזור. במקביל, גם הצוות שלנו בחול מבצע מדי פעם סקרים בקרב ההורים, על מנת לדעת באמת איפה אנחנו בעצם צריכים להשתפר. ברור לנו ששום דבר לא מושלם, ולפעמים יש מקום לשיפור, והצוות בחול, צוות ההכנה למעשה, גם מבצע סקרים כאלה מדי פעם.
הבנתי אותך. אני אשאל אותך מבחינת האוכלוסייה הרלוונטית. אז דיברנו על זה שמגיעים 800 מועמדים. מאיפה הם מגיעים? אתם עושים פרסום? איך מגיעים אליכם האנשים?
אז בשל חוקים ברוב מדינות המערב, או אולי בעצם העולם, חל איסור חמור על פרסום ושיווק גיוס לצבא זר, שזה מהסיבות המובנות.
ברור.
ואנחנו לא נגד זה, אבל הרבה מגיעים אלינו פה לאוזן. זאת אומרת, אנחנו מעולם לא פתחנו בקמפיין שילוט בניו יורק, או אפילו בקמפיין עם פייסבוק, שאנחנו לא עושים.
קמפיין לא יודעת, בקהילות היהודיות, או דברים כאלה,
כן,
זה קורה?
אנחנו כן מגיעים לקהילות, ולבתי ספר שמזמינים אותנו. בארצות הברית יש לנו הרבה בוגרי צופים שמגיעים אלינו, בוגרי תנועת הצופים שמקיימת את הפעילות שלה בארצות הברית, מגיעים אלינו כחלק ממסלול ההגשמה. זאת אומרת, כמו שפה בארץ צופה שמסיים כיתה י"ב יכול להמשיך לשנת שירות, הם יכולים להמשיך גם לשנת שירות שמתקיימת פה בארץ, וגם להגיע לגרעין צבר.
שזה למעשה אמור להיות סוג של המשכיות של, של מה שהם חוו עד עכשיו.
נכון.
אני מבינה. עכשיו, מה שעוד ככה אני אשמח להבין ממך, זה איזה קשיים, איזה אתגרים אתה כמי שמלווה את הקבוצות האלה, יודע לציין שיש אצל החבר'ה האלה שמגיעים.
תראי, פעם בקום המדינה קראו לזה החלום ושברו. זה דבר שקיים. יש הרבה פעמים שחיילים בודדים, ובכלל גם חיילים ישראלים, מגיעים עם איזושהי מחשבה על הצבא, ומחשבה על המגורים שלהם, ומחשבה על מה שהם הולכים לחוות, ובסופו של דבר הם 4 שעות באיזה עמדת שמירה נידחת שומרים על חול.
הבנתי. אז זה סוג אחד של שברו של החלום.
כן, זה סוג אחד של שברו של החלום, וזה באמת מה שתהליך ההכנה נועד לקרב בין החלומות לבין המציאות.
אני מבינה. יש עוד אתגרים? המרחק, אני מניחה, מההורים?
המרחק מההורים, כמובן שהוא מאתגר. הרבה פעמים אנחנו רואים קושי בשפה שמאוד מאוד מקשה, ולכן אנחנו מדגישים שוב ושוב שהעברית היא ממש היסוד של כל ההצלחה בצבא, ושמים דגש על אולפן.
הכשרות בעברית.
כן, ההכשרות בעברית, גם לפני שהם מגיעים לארץ, עוד במהלך פרק ההכנה, במהלך פרק הקליטה פה בארץ, ובעזרת הצבא, גם בעזרת המשקיות שמלוות אותם, ומחווה אלון וכו'.
שהם למעשה נותנים את המענה בעניין העברית.
נכון.
עכשיו, אני מבינה שמבחינת אוכלוסיות שזה רלוונטי להם, זה רלוונטי לבני מאגרים, זה רלוונטי לבני ישראלים, לבני שליחים, למשל, זה לא רלוונטי.
נכון.
יש עוד דיוקים שאתה יודע לתת לנו לגבי מי שרלוונטי לו?
זה רלוונטי, אם אנחנו מכלילים, זה רלוונטי לכל מי שזכאי לאזרחות על פי חוק השבות, שגם ואז גם יחול עליו חוק שירות הביטחון. זה לא רלוונטי לחניכי תוכנית נעלה.
אוקיי.
שנעלה זה ראשי תיבות של נוער עולה. בהוראת משרד העלייה. אבל בגדול, ההכללה היא שזה רלוונטי באמת לכל מי שזכאי עלייה.
לכולם. אני רוצה לחזור איתך רגע אחד לסוגיה של ההכנה. דיברנו על ההכנה עוד בחול, כמשהו מאוד משמעותי. תוכל לספר קצת מה התכנים שעוברים שם, שהורים ששומעים אותנו ידעו, מה עוברים שם הילדים?
אני מגיע אחרי סוף שבוע שביליתי עם ההכנה של הגרעין שמתרחשת פה בארץ, ככה שזה ממש טרי אצלי, והתכנים הם בעיקר הדיון סביב הסוגיה, האם זה מתאים לי, ולאחר מכן זה הסמינר הראשון שברובו עוסק סביב זה, עם קבלת המון המון מידע אינפורמטיבי על התוכנית. לאחר מכן הסמינרים עוסקים בבניית הקבוצה. איך אני מתאר לעצמי שתהיה החוויה הקבוצתית? מה אני רוצה להוציא ממנה? אתם ממש מתחילים לפרוט לפרטים הקטנים את החוויה הקבוצתית, וגם הכנה לצבא. אנחנו, קציני יחידת מיטב, מגיעים איתנו לסמינרים שמתקיימים בחול, ובעצם כבר עוד לפני הצו ראשון, לפני בכלל שהם פגשו דמות צבאית, מתחילים את המיון לצבא. זאת אומרת, אם מישהו מעוניין באיזשהו תפקיד סיירת או תפקיד מיוחד אחר, הקצינים מגיעים וכבר מתחילים להסביר על התהליך, כבר מתחילים לראיין.
זאת אומרת, מתחילים קצת לקבל את ההרגשה מה זה.
נכון.
הבנתי אותך. תמי פינטו, רק נאמר, היא מנהלת אירועים קהילתיים בוושינגטון, מטעם ה-IAC, ומה שתמי יזמה, זה איזשהו שאלון שנשלח לאימהות לחיילים בודדים. ובמסגרתו, תמי איתנו?
כן.
תמי, צהריים טובים, או בוקר טוב לך.
חמש וחצי בבוקר, בוקר טוב.
היו לנו קצת קשיים, הקווים לא התעוררו, אבל עכשיו שהם התעוררו, בדיוק סיימתי להציג אותך, ואמרנו שערכת איזשהו סקר או הפצת שאלון בקרב אימהות לחיילים בודדים, ולמעשה קיבלתם כ-70 שאלונים בחזרה, שזה סוג של סקר, ואנחנו מאוד נשמח אם תשתפי אותנו בממצאים המרכזיים של הסקר. אנחנו דיברנו כאן בהרחבה בזמן שהיה לנו, גם על שלב הסמינרים וגם על שלב הקליטה ועל שלב הגיוס, ואני יודעת שחלק מהדברים שמעת. בואי נתמקד, כי אין לנו הרבה זמן, בואי נתמקד באתגרים ברשותך. יש גם המון דברים טובים ושמענו אותם מאמיר, וזה ברור לנו. בואי נתמקד ברעיונות לשיפור. מה שעלה מהסקר שלכם, בואי נראה מה אומר השטח. בסדר? תעמי?
כן, את שומעת אותי?
כן, שומעת. אנחנו
איתך. אוקיי, יופי. אמרתי שלום קודם כל. אז אני לא שמעתי איך הצגת אותי או איך סיפרת על הסקר, אבל הסקר הוא עבר בקרב מעל ל-500 אמהות לחיילים בודדים, בעקבות פוסטים על גרעין צבר ועל...
שלי. הבנתי שקיבלתם חזרה כ-70 שאלונים.
כן. כ-70 שאלונים שקיבלנו, קיבלנו גם המון תגובות פרטיות שלא רצו...
ברור. בוא נתמקד במסרים המרכזיים, כי זה חשוב לי והזמן שלנו מתקצר.
כן.
מה היו המרכזיים? המסרים המרכזיים, כן.
המרכזיים היו שהתנאים בקיבוצים לא תאמו את מה שהובטח או אמורים הקיבוצים לספק לחיילים.
למשל?
למשל, הבן שלי היה בקיבוץ בצפון, שהשם שלו עובר מדור לדור.
לא משנה השם כרגע.
לא, לא אומר את השם.
אוקיי.
כשאמרנו שהוא קיבל את זה, אז אמרו לנו שהם משתתפים בצערנו.
הבנתי. אז יש קיבוצים שידועים. כן. ידועים לשמצה. אוקיי.
ידועים, למשל, דוגמאות מאוד קטנות, מייבש במכונה שאף פעם לא עובדים. חייל מגיע בסוף שבוע, אין לו איך לחדש את המדים, אם אין לו משפחה מאמצת, ולא לכל החיילים יש.
נכון. אני רק אגיד לך שבמקביל לשיחה שלנו, אמיר כאן רושם במחברת את הדברים שאת מציינת, שזה כבר סימן טוב. אנחנו איתך.
מצוין.
אני אשמח שתמשיך.
מצוין. כשמשפחה מאמצת והחייל יוצרים קשר טוב, זה מעולה, זה מצוין, זו השאיפה. לפעמים זה לא קורה, ואז החייל נתון באיזשהו מבוי סתום, אין לו מה לעשות, אין לו כל כך איך לפתור את ה...
את הפלונטר הזה.
עניינים הלוגיסטים אפילו, של אוכל, לסוף שבוע.
אז אני מניחה שהתשובה של אמיר, אם הבנתי נכון את דבריו, תהיה שיפנה לרכז. אז עכשיו אני אשאל אותך, האם זה פתרון?
אז שוב, בחלק מהקיבוצים, בהרבה קיבוצים זה עובד נהדר, והרכזים באמת עושים עבודת קודש, ויש קשרים מצוינים בין הרכזים, החיילים והמשפחות. אבל מה קורה כאשר זה לא מצליח? יש הרבה רכזים שאין להם את ההכשרה הנכונה, ואני רוצה עכשיו להשתמש במילה נורא חזקה, אין להם את החמלה. אין להם את החמלה להבין שכל ילד בישראל שמתגייס חווה הלם, חייל בודד חווה הלם כפול וחופל.
בוודאי.
ופערי שפה ופערי תרבות הם לא סתם מונחים. הם באמת מכשול שאם אין לך הדרכה והכשרה איך לעזור ולתמוך, אז יש פה בעיה.
את רוצה לתת לנו אולי דוגמה למה זה פער... מה זה פער שפה? או פער תרבותי שקשה להתגבר עליו?
כן, ילדים, אני אומרת ילדים על אף שהם כביכול מבוגרים, אבל הם עוד ילדים. יש קושי מול המפקדים, למשל. הילדים האמריקאים, מה לעשות, הם פחות...
אסרטיביים.
פחות יודעים לדחוף את עצמם, פחות אסרטיביים. וצריך מישהו שיהיה שם ויסנגר בשבילם. והם לא כל כך יודעים איך לבקש עזרה. עכשיו, הם מרגישים באמת שהם רוצים להיות גדולים ועצמאים ולפרוס כנפיים, אז הם גם ומקבלים שדר מהסביבה המאוד ישראלית, שזה לא קול, שזה
אל תקטר. כן.
בדיוק, אל תקטר. אז החייל הזה נשאר באיזשהו מקום לא פתור, האם אני בקטר בצורה לגיטימית, או האם זה באמת, האם יש פה משהו לא תקין, הם לא מכירים את חוקי הצבא וההורים שלהם לא עשו צבא, אז הם לא יכולים גם לייעץ להם. אנחנו, הבן שלי הוא בן לשני הורים ישראלים, אז יש לנו
זה יותר קל.
יותר קל וקצת ידע, אבל הורים שהם בעצמם לא עשו צבא לא יכולים לעזור, ויש המון המון תלונות על מרכזים. נכון שזה מרוכז בקיבוצים מסוימים, אבל זה עדיין חלק מהחיילים.
אוקיי, דיברנו על רכזים, דיברנו על פסיליטיז. את רוצה, אני אשמח אם יש עוד משהו, פשוט אני רוצה לוודא שאנחנו לא מפספסים שום נקודה.
שלושה דברים שאני ערכתי את הסקר, ודיברתי עם מומי קשונל הגרעין בצפון אמריקה, שלושה דברים שאני רציתי להביל כדי שהתוכנית תשתפר ותהיה יותר תואמת לסטנדרטיזציה של הקיבוצים, כדי שבאמת מישהו ילך באופן קבוע ויבדוק את המגורים. יש לי סיפורים לא פשוטים, יש לי סיפור על מפקד שבא לראות את הקיבוץ של החיילת שלו, ובאותו רגע הוציא אותה, לקח אותה עם הבגדים שלה ואירח אותו.
כי הוא ראה שם דברים שהופתע מהם לרעה.
הוא אמר שחיילת שלו לא תגור בתנאים כאלה. וזה מפקד שהוא באמת משכמו ומעלה, יש מפקדים נכון. שהם לא עושים את זה, והחיילים עדיין נשארים נכון. באותם תנאים לא, לא ראויים.
נכון.
אז נכון שבגדול התוכנית נותנת את המענה, אבל מה קורה כאשר זה לא מצליח?
אוקיי.
אני יודעת שדיברת על היציאה מהחוזה.
נכון.
זה סעיף שאני חושבת שהוא קריטי.
מה החידוד שהיית מציעה?
אני הייתי אומרת שצריכה להיות נקודת יציאה מהחוזה אחרי חצי שנה. כי כשהילדים האלה חותמים בארצות הברית 15 חודשים מראש, וחלקם מעולם לא דרכו על אדמת ישראל, זה לא ייתכן שאנחנו קובלים אותם, שהחוזה קובל אותם, את המשכורת שלהם.
לפרק זמן של שנה.
לשנה מיום הגיוס, זאת אומרת יש להם 3 חודשים של שלב קליטה ואחרי כן עוד 12 חודשים של שירות לפני שהם יכולים לצאת מהחוזה. הם עוד לא יודעים איפה הם יוצבו, הם לא יודעים מה היו היחסים שלהם עם הרכז, הם לא יודעים מה היו היחסים שלהם עם בני הגרעין. זאת אומרת ההתחייבות היא מאוד מאוד עמוקה, וכדי לצאת מהחוזה צריך לשלם המון המון כסף, ולהרבה מהם אין את זה. ועוד דבר, שהחוזה הזה בעצם גורם לכך שקיבוץ יודע שיש לו הכנסה ב-15 החודשים הקרובים, אם הוא ישקיע ואם הוא לא ישקיע בחיילים, ההכנסה הזאת היא מעוגנת עבורו. אז הרבה קיבוצים עושים באמת עבודה נהדרת, אבל חלקם לא משפרים את מה שצריך לשפר.
תמי, אנחנו נאלצים לקצר מפאת אילוצי הזמן. אני קראתי פוסט שכתבת לפני כמה ימים, ואנחנו דיברנו כאן בעריכות על המקרה המצער, או הזכרנו יותר נכון את המקרה המצער של אלכס אסקי, זיכרונו לברכה, ואת כתבת שם המשפט, יום כיף, סליחה, השתלבות מלאה ותחושת שייכות, לא קונים ביום כיף לחיילים בודדים. זה המשפט, אחד המשפטים שכתבת, שזה משפט מאוד חזק. ואני רוצה לשאול אותך לסיכום, מה הטיפ שאת נותנת להורים או לחיילים בודדים שעומדים בפני השתלבות שלהם בארץ? מה הטיפ הזהב שלך מהניסיון שלך?
וואו, אני חושבת שמי לעשות הכנה יותר מדויקת ולנסות להבין לתוך איזו מערכת הילד נכנס, כדי לנסות גם לזהות אם הוא יכול לעמוד באתגרים האלה או לא. כי שלא כמו ילד ישראלי שמתגייס וחייב בגיוס, כאשר לחייל בודד זה לא הולך, נכנס עוד גורם פה של מי היה צריך את זה בכלל, ומה זה עושה לחוזק הנפשי שלו, כשהוא לא מצליח או לא מקבל את מה שהוא רצה, ואנחנו יודעים שהצבא הוא לא תוכנית כבקשתך, אבל לחייל בודד שלא היה חייב בגיוס, נכנס פה עוד איזשהו עומס נפשי ורגשי, שאני לא יודעת אם הצבא נותן לזה את המענה הנכון. ייתכן ולא, ייתכן וצריך לבדוק באמת מה קורה עם הילדים האלה שזזים קצת לשוליים מבחינת ההצלחה שלהם, או התיאום ציפיות יותר מדויק שצריך לעשות, ואולי סינון יותר מדויק, אולי מבדקים פסיכולוגיים לפני כן. צריך להסתכל על עניין של מוכנות ובשלות.
תמי, אני יודעת שגם הבן הפרטי שלך שירת, ואנחנו לא נעמיק, ואני יודעת אבל גם שהיו נקודות יותר קשות ויותר טובות במהלך השירות. מה הייתה נקודת האור כשהבן שלך שירת, מבחינתך לפחות?
הדבר הכי טוב שקרה לבן שלנו זה שהוא נכנס לבית של בנג'י ברעננה.
שמה זה? מה זה הבית של בנג'י? אני לא מכירה.
בית שגרים בו מעל 75 חיילים קרביים.
אוקיי.
זה בית שהוא על שם בנג'י הילמה, זכרונו לברכה, שנפל בלבנון השנייה. והם לקחו באמת את המודל של מה ההורים, מה המשפחה נותנת לחייל בארץ. והעתיקו את זה כדי לתת את זה למסה של חיילים. זה בית שנותן מענה גם למגורים, גם לבישול, גם לכביסה, לכל העניינים הלוגיסטיים, ובמיוחד הוא נותן מענה לזה שיש שם מישהו שמקשיב, מישהו שנמצא שם 24/7, מישהו שמכיר אותם בשם, בפנים, בתפקיד, לנו זו הייתה הצלה, ועדיין, הבן שלי עדיין משרת.
אז הבית של בנג'י, אנחנו בהזדמנות זאת גם אומרים מילה טובה.
לגמרי.
ועוד משהו שאני אשמח אם תתייחסי עליו, ואני לא יודעת אם הוא קשור או לא, היום בערב מתקיים אצלך בבית ערב להורים של חיילים או חיילים לעתיד, נכון?
לא אצלי בבית, אבל ערב שאני ארגנתי
אותו. ערב שאת ארגנת אותו. עכשיו, זה היה נראה לי מאוד מלמעלה שזה קורה באותו יום. מה מטרת הערב הזה?
מטרת הערב היא לתת להורים אינפורמציה, להורים ולנערים לפני גיוס, שיח, אינפורמציה, יבוא נציג של נפש בנפש ו-FIDF, וכדי לענות על שאלות, להסביר על זכויותיהם של החיילים הבודדים, ובמיוחד כדי שההורים ייצרו לעצמם את קבוצת התמיכה הזאת, יראה, בעצם החיילים האלה שהתגייסו עוד מעט, אנחנו נהיה שם בשביל ההורים האלה, כדי לתת מהניסיון שלנו ולתמוך ולחבק.
כן, וזאת הכנה שנערכת בוושינגטון DC, ששם את נמצאת. זאת אומרת, זה חלק מההכנה שאתם עושים, ומשלימה בעצם להכנה של הגרעין שדיברנו פה עם אמיר.
נכון, רק אני רוצה להגיד שלא כל החיילים מתגייסים הרי דרך הגרעין.
ברור, ברור, ברור.
הערב יגיעו גם חבר'ה שהם לא בהכרח חלק מגרעין צבר, וגם הם צריכים לקבל את כל האינפורמציה הזאת.
בוודאי, ולכן המטלה שלקחת על עצמך היא לגמרי מבורכת. תמי, אנחנו נאלץ לסיים פה. שיהיה לך יום טוב והמון המון תודה על השיחה.
תודה, תודה לכם.
ואנחנו נשמע את השיר "תמיד יחכו לך" של לאה שבת שביקש לשמוע.
תודה רבה לכם.
יום טוב.
תודה רבה, תמי.
תודה, תודה.
אז אנחנו לא נצליח לשמוע את כל השיר היפה של לאה שבת, מכיוון שאנחנו נשמח להשאיר לך, אמיר, דקה, אולי אפילו פחות, להתייחס לדברים של תמי, או להשלים היבטים שאולי לא דיברנו עליהם.
כן, בהחלט, אני אשמח. אחד, יש לומר שזאת יוזמה ממש מבורכת, מקשום שאנחנו באמת באים ממקום של להשתפר ולהשתפר, כי אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים. זאת הציונות המודרנית לראייתנו.
מצוין.
בשנה וחצי האחרונות גרעין צבר עבר תהליך של ארגון מחדש, שנוספו פונקציות כמו הצוות החינוכי שהורחב והוגדל, הוספו רכזי השטח שלנו, מנהלי המרחבים שלנו, שנועדו במיוחד לפתור את זה. אני רוצה להגיד באופן חד משמעי וגורף, לא יהיו גרעינים בקיבוצים שהפסיליטיז לא יתאימו.
הבנתי. עוד מסר שאתה רוצה להעביר, כי אנחנו חייבים ממש לסיים?
אנחנו פה בשבילכם. בכל דבר, בכל עניין ותלונה, שישה אזורי הכנה בארצות הברית, אחד בלונדון, אחד באוסטרליה, והצוות פה בישראל, אנחנו פה בשבילכם.
וללא ספק אתם עושים עבודה טובה, ואנחנו נאלצים לסיים את התוכנית הזאת. אנחנו נשמח לשמוע מכם עוד שאלות וסוגיות שתרצו לדבר עליהן. אחרינו דוקטור חיננית לויפר פלד, אם נפגשים מחוץ לקופסה, תישארו איתנו. אנחנו, כי אני חייל, מסיימים, שיהיה המשך יום טוב.